שלום וברכה לכולם. נדבר היום בסייעתא דשמיא בעוד נושא בפרשת בראשית. אבל לפני כן נעמוד על שתי נקודות שהזכרנו בשיעורים הקודמים וכדאי להשלים אותם. בשיעור הקודם דיברנו על כך שבפשטות הסיבה הכי פשוטה שהתורה התחילה להסביר לנו את בריאת העולם, מה שברא ביום הזה ומה ביום הזה וכו' וכו', הסיבה הפשוטה היא כדי להטביע בעם ישראל את האמונה. אבל רבותינו שאלו מסיבות אחרות ונתנו טעמים אחרים. אבל נקודה אחת נוספת שחייב לשים לב אליה, שאת האמונה עצמה, איך אדם מחזק את האמונה? דיברנו על זה שהאמונה לכאורה זה דבר פשוט, אני מאמין בהשם שהכל מעט השם. אבל האמת היא שהאמונה זה דבר שאפשר להיות, להתנהג בו בצורה רדודה ביותר, ואפשר להעמיק בו עומק של עומק ולחיות ממש את החיים בצורה כזו. איך אדם, על הנקודה הזאת לא דיברנו, איך אדם באמת משנה את הרדידות הזאת של האמונה הפשוטה שכל ילד אומר, מצביע על השמיים, איפה, מי ברא את העולם, השם בשמיים, כמו הסיפור בגמרא במסכת ברכות ממחית עמוד א', ששני תלמידים צעירים, שאל אותם הרב שלהם, היו ילדים קטנים ממש, תינוקות, הרב שלהם שאל אותם, איפה השם? למי מברכים? אמרו לו להשם, איפה השם? אחד הצביע למעלה, השני יצא החוצה, שהתקרה לא תהיה חוצץ, הראה בשמיים, ישר, שם למעלה נמצא השם. אומר להם, הרב שלהם, שתיכם תהיו תלמידי חכמים. כי האדם מהקטנות שלו, מהתינוק, או שהוא תינוק, אפשר כבר להכיר מה יהיה ממנו. אבל זה דבר, מה הילד מבין באמת? אמרו לו, הוא הבין שהשם בשמיים, הוא זוכר את זה, הוא שם לב, מה הוא, כמה דרגת האמונה שלו? אפס כמעט. איך אדם באמת גורם שהאמונה תהיה חייב לחיות חיים של אמונה? תשובה, אומר דוד המלך, האמנתי כי אדבר. מסבירים המפרשים, איך אני אגיע לאמונה חזקה? כאשר אני מדבר על זה, עוסק בזה, כל היום אני חושב על זה, מתעסק בזה. אז עוד טיפה, ועוד טיפה, ועוד אמירה, ועוד משמעות, זה משפיע על הבן אדם. אתה מדבר אפילו בשביל אחרים, אתה בא להגיד להם כמה אמונה ילדים קטנים, אתה מדבר איתם, אומר להם אמונה בהשם, מחדיר להם על משחק, הפסדתי במשחק, למה הפסדת? זה רצון השם, השם רצה שתפסיד, השם רצה שתרוויח. וזה משפיע עליך אמונה וחיזוק באמונה ואמונה. ככל שתדבר יותר על אמונה, האמונה תתחזק בך יותר. אבל יש נקודה שהיא קצת יותר חזקה מאשר דברים ככה שהם רק אמירות. זה אומרים רבותינו, איך אדם יגיע ליראת השם, לאהבת השם, וזה כולל, ודאי זה כבר דרגות גבוהות יותר באמונה. כאשר אדם מתבונן במה שהשם ברא בעולם, אתה הולך לים, איזה ים ענק, גלים שוטפים בשפת הים. מה זה שפת הים? חול, לא גבוה בכלל, לא חומה. נעצר. גבול, אומר דוד המלך, גבול שמת בל יעברון, בל ישובון נכסות הארץ. אז כשאנחנו לומדים את פרשת בראשית, את כל בריאת העולם, אז חוץ מהאמונה שהשם ברא ויאמר אלוקים ויעש אלוקים והכל, זה אמונה בסיסית שהשם עשה את הכל. אבל להגיע לדרגה כזאת של אמונה עם הערכה, יראת הרוממות, אהבת השם, וכאשר אתה מתבונן יותר, תראה איזה גדלות, דברים שאף אחד בעולם לא יכול לעשות, והכל בימים בשישה ימים, ויכול לעשות את זה באמירה בלבד. זה, כשאדם מתבונן בזה, הוא מחזק את האמונה והיראה והאהבה כמקשה אחת, וזה התפקיד שלנו העיקרי בחיים. לחזק ולאהוב את השם, להירא ממנו, יראת הרוממות, לא רק יראה מהעונש, יראת הרוממות, וכל זה על בסיס האמונה. ולזה מגיעים על ידי התבוננות בגדלותו יתברך. ככה קודמים הרמב״ם ועוד אחרים, שעל ידי ההתבוננות אדם מגיע ליראה, לאהבה ולכל המעלות הגדולות הללו. זה נקודה אחת לגבי השיעור הקודם. לגבי השיעור שלפניו, דיברנו על כך שאנחנו מגיעים לחג הסוכות, לשמחה, להתחלת השנה החדשה, וראשית זמן שבו מתחילים כל הקבלות שקיבלנו עלינו ביום הכיפורים, לקיים אותם, להתחיל לבצע, ועכשיו זמן מסודר, לא חגים, לא כלום. אבל אמרנו נקודה חשובה, שמתי נכון, מתי הכי טוב להתחיל התחלה חדשה בדברים טובים, קודם כל סור מרע, ואחר כך עשה טוב. כשאדם קודם כל ניקה את עצמו מהעבירות, אלול, ראש השנה, כיפור, ניקיון אחרי ניקיון אחרי ניקיון, או שענה רבה, ניקיון סופי, ואז מתחילים גוף נקי, נשמה נקייה, טהורה, הכל זך וטהור, ואז אפשר להתחיל את ההתחלה החדשה, להוסיף עליה דברים טובים. אבל אם אדם יכניס על כל הזוהמה של הדברים טובים, התועלת מאוד מאוד מועטת. נתנו את הדוגמה של התועני שהעשיר בא להלביש לו, שיחליף בגדים, אז הוא שם את הבגדים שלו היפים החדשים של העשיר על התינופת שלו בלי להתקלח, בלי להחליט להוריד את הבגדים וכו'. מה התועלת שבזה? הזכרנו עוד סיפור על המשכיל הזה שהרב לא רצה לתת לו לומר דברי תורה, אפילו דברי תורה קדושים מאוד, כי זה יוצא מפה מטונף כזה. אבל יש סיפור נפלא שממחיש את זה מאוד מאוד מאוד. היה יהודי אחד שחלה, אדם קצת מבוגר, לא לגמרי, מאוד מבוגר, מבוגר. חלה, חולי, הכביד והכביד והכביד, נמצאים בבית חולים, יום אחד הרופאים אומרים, תשמעו, זהו, נגמר, זה ייגמר. בשעות הקרובות, כדאי שכל המשפחה תבוא ונפרד. מה שקורה, באמת, הוא נפטר. אבל זה לא היה פטירה גמורה. ממתינים עדיין. פתאום, רואים הוא פותח עין. אחד המשפחה נבהל, רץ לרופא, אומר לו, הרופא, הוא פתח את העין. לא, זה קורה, זה לא אומר כלום. יש רפלקסים, כמו שידוע, אדם להבדיל, אדם שוחט תרנגול, שוחט בהמה, אז התרנגול רץ עוד כמה מטרים, הבהמה רצה אולי אפילו הרבה יותר, אם יש לה אפשרות, עד שהיא נופלת. אז יש רפלקסים, יש עוד איזה קצת חיות, פתח עין, נו. טוב, חזר אותו אחד, בסדר. אחרי כמה דקות, פותח עוד פעם את העין. כבר הוא לא הלך לרופא. פתאום פותח את העין השנייה, ולאט לאט הוא החלים בעברית. במסיבת ההודיה שעשו, אמר להם, רבותיי, אל תחשבו שאני לא, שהוא לא נפטר מן העולם. הוא נפטר. זה היה מוות קליני. ואני רוצה לספר לכם, אומר אותו האיש, מה היה איתי שם. הוא אומר, אני מגיע לבית דין של מעלה, החליטו כבר, זה צריך למות, די, מספיק. משקל, זכויות, עבירות וכו'. די. ואז אני שומע, כל מוכר, מה אני מכיר? הוא אומר שהוא רוצה לסנגר עליי, שיחזיר אותי לעולם. אני מסתכל, מי זה? אני רואה איזה הרב של המקום שאני גר בו. אני לא מבין, הרב הזה כבר נפטר לפני הרבה שנים. כן? הוא בא מגן עדן, לסנגר עליהם. טוב, מוכנים לשמוע בדין של מעלה, כן, מה יש לך לסנגר? אז הוא אומר, רבותיי, דעו לכם, האיש הזה הוא אדם שמקפיד על תפילות שחרית מנחה וערבית, לא רק להתפלל, אלא הוא בא מהראשונים, לפני הזמן של התפילה, קורא את הכל, מילה במילה, בשימת הלב, עונה אמנים, קדיש, קדושה, הכל בכל רם. יש לו הרבה זכויות, אבל זה לא רק הזכות שלו, הוא מזכה את האחרים. אחרים רואים שהבית כנסת כבר, יש כאלה הגיעו מוקדם, לא נעים לבוא מאוחר. אם כולם באים ברגע שמתחילים את התפילה, אז אני באתי 5 דקות אחרי, לא מרגיש אם זה לא טוב. אבל אם כמה באים לפני, אז מי שבא בזמן זה כאילו הזמן האחרון להגיע, לא נעים לבוא עוד יותר מאוחר. אז בזכותו אנשים באים מוקדם. בזכותו אנשים עונים בכל רם, אחד עונה בכל רם, כולם ככה, זה משפיע עליהם. לענות גם בכל רם. תראו כמה זכויות יש לו, מגיע לו לחזור. בדין של מעלה חושבים שקלים את העניינים, אומרים לו לא, זה לא סיבה מספיקה. אם הוא היה עוד חי, ורק השאלה האם להעמיד אותו או להשאיר אותו בחיים, יש לו חזקת חיים, אז הזכות הזאת שאתה מזכיר לנו כאן, היא מספיקה, בסדר, בשביל להשאיר אותו בחיים. אבל אחרי שהוא כבר מת, נפטר לבית עולמו, להפוך את החזקה של המוות, להפוך אותו להיות חי מחדש, זה לא זכות מספיקה. אמר להם, טוב, יש לי עוד מה לסנגר עליו. מה יש לך לסנגר? אמר להם, אנחנו, במקום שאנחנו גרים, בבית כנסת שלנו, כל ערב יש שיעור תורה. כל ערב אני מוסר, הכבוד הרב והיה מוסר, שיעור תורה. פעם בהלכה, פעם בגמרא, כל פעם לפי העניין. והיהודי הצדיק הזה מגיע יום יום לשיעור. לא משנה, יש לו אירוע, אין לו אירוע, בת שלו מתחתן. אין מצב לשיעור, הוא לא מאחר. הוא מגיע בזמן, נשאר כל השיעור. ואל תגידו לי שהוא נרדם כל השיעור בגלל שהוא עייף מהעבודה. אין דבר כזה אצלו נרדם. הוא ערני, הוא שואל, הוא מתעניין, הוא נותן חיות לשיעור. שלא יהיה רק רב אחד מדבר וכולם ככה ברשה חלומית. כולם נרדמו לו. לא. הוא שואל, הוא מתעניין, הוא מתווכח, וזה גורם לא רק שהוא למד טוב, אלא הציבור גם כן, זה שעה, זה ענה, זה יוצר ככה מרץ בין הציבור, והכל, אני יודע, הכל זה בזכותו. אז הנה, סיבה לימוד תורה, דבר גדול כמו זה. אם התפילה לא הספיקה, לימוד תורה. עשו בית הדין שיקול שני, אמרו לו לא, גם זה לא מספיק. שני הדברים יחד, התורה והתפילה והזיכוי הרבים והכל, היה יכול להועיל רק להשאיר את המצב הקיים. אם הוא היה חי, משאירים אותו חי. אבל כבר מת, אי אפשר להפוך את המציאות הזאת של המוות לחיים על ידי לימוד התורה והתפילה וזיכוי הרבים הזה. זה לא מספיק. אמר להם, רבותיי, יש לי סנגוריה שלישית. נו, מוכנים לשמוע, יש להם סבלנות, אין להם בעיה. רוצים להוציא משפט אמת. משפט אמת, אין בעיה. מה שאתה רוצה, תגיד, אנחנו נבדוק כל דבר. אמר להם, רבותו היהודי הזה, שומר פיו ולשונו. לא מדבר לשון הרע. לא פוגע באחרים. לא מזלזל, הפה שלו נקי. עושים בית הדין שיקול? או לא. זה צודק. בשביל דבר כזה, מגיע ליהודי הזה לחזור. ובאמת אני רואה שמרגיש שהנשמה שלי יורדת, יורדת מעל הגוף, נכנסת לגוף, ואז פותח עיניים וכולי, ויד לאט מתרפא. ככה מספר להם אותו האיש. והשאלה נשאלת באמת, לימוד תורה, זיכוי הרבים של תורה, של תפילה, אין בכוחם רק לשון הרע. וזה לא מצוות עשה, זה לא תעשה, הוא נמנע מלעשות, הוא לא קיים פה איזה משהו. הוא רק שמר את עצמו, שלא להיכשל. זה מספיק? ההסבר לכך, על פי משל, הסיפור הזה קרה כנראה בדור שלנו, אבל הסבר לכך, על פי משל שכותב המגיד, מסביר המגיד מדובנה. המגיד מדובנה היא כידוע, כל המשל שלו, פנינה. זה גורם לך המשל להפנים את הרעיון בצורה מאוד מאוד משמעותית, בצורה חווייתית, אבל אתה חש שזה זה. זהו. הוא מספר שפעם אחת מלך אנגליה הלך למלך צרפת לביקור. מלך צרפת הזמין את מלך אנגליה, ביקור נימוסין, נסע אליו עם הפמליה שלו, התארח איתו כמה ימים, כמובן ארוחות כיד המלך, ארוחה מלכותית כל פעם, ויום אחד, באחד הארוחות, הביאו שם קישקה, מעיים, ממולאים, מעדן מלכים. מלך אנגליה טועם, מרגיש בעננים גן עדן, הוא לא יודע מה זה גן עדן, אבל מרגיש שזה בחיים שלו לא ראה, הוא הרגיש אוכל כזה, משהו מעל כל דמיון. הוא אומר למלך צרפת, תגיד לי מאיפה האכל הזה, מה זה? אמר, זה מעדן מיוחד שלנו, זה שומן אווזים עם כל מיני דברים, לא משנה. משהו לא רגיל, השף שלי, כשהוא מכין את הדבר הזה, אנחנו מרחקים באוויר עם האוכל הזה. אומר לו מלך אנגליה, תגיד, אכפת לך שהוא ייתן לי את המרשם כדי שגם בארץ שלי אני אוכל ליהנות מהמעדן הזה? אל תדאג, אנחנו נשלם על זה, וכל פעם שנאכל את זה נעריך אתכם מאוד, נזכור אתכם לטובה תמיד. אמר למלך, מה נשלם חלילה? אנחנו ידידים, חברים טובים, תביאו את השף, עשה לו מרשם, איך עושים, מה המוצרים, כמה צריך לשים, איפה, איך, למה, מה ראשון, מה שני, כמה אפייה, כמה בישול, כל התהליך. רשם השף ברשימה מסודרת, להפליא, זה ראשון, זה שני, שלישי, סיים. שמח מלך אנגליה, שמחה גדולה. שם את הרשימה בכיס חליפתו, וכשהגיע הזמן, חזרו לארצם המלך ופמלייתו. מיד, דבר ראשון שהמלך עושה, אומר להם אל השף שלו, בוא 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 בוא, אתה רואה, האוכל שאתה מכין הוא מצוין תמיד, אנחנו מאוד נהנים, הכל בסדר, אבל יש איזה מעדן מיוחד שחייבים שתדע לעשות אותו, וסוף הדרך, כמו שמדברים בזמננו האנשים הזולים, נגדיר אותם ככה. סוף הדרך. טוב, מה הבעיה, אומר השף, תקר הרשימה, מוצרים שהוא יכול להשיג, אומנם יקרים, אבל בעיה למלך, אוצר המלוכה פתוח למעדנים בעבור המלך. טוב, בסדר, ראה השף שהכל בסדר ואפשר, הוא יכול להכין את זה, הכל ברור, הוא מבין את כל הפרטים, הכל בסדר. אמר לו מלך, המלך שלו, דע לך, אם אתה לא הבנת את זה משהו, תקשר לשף של צרפת, כן. תקשר אליו, הוא יסביר לך, אני צריך בדיוק כמו שהוא עושה. אמר לו, אני אעבור אותה לרשימה, הכל ברור, הכל מובן. אחרי שבוע, שבועיים, אומר המלך לשף שלו, עכשיו אני כבר מתגעגע למאכל, למעדן המלכים ההוא, נא להכין לי את הקישקה, המעיים, המולאות, עם כל טוב שיכול להיות. אומר לו השף, אין בעיה אדוני המלך, תוך שעתיים הכל מוכן. שלח שליחים לחנויות הכי מפוארות, להביא את כל המוצרים המיוחדים שיהיו, ואפייה, בישול, כל מה שצריך, לא שלח פה אפייה, אבל כן, בישל את זה כמו שצריך לפי כל הכללים, לא הסתיר. פרט אחד. הוא לא הביא עוזרים שיעזרו לו, אמר את זה אני צריך לעשות בעצמי, שלא יהיה פה שום תקשות. בדיוק כמו שהמלך אמר, כמו שקיבלתי ברשימה. אז אחרי כבוד, אחרי שעתיים, הוא בא למלך עם המעדן הגדול צלחת, פוערת. הוא מגיש למלך, הנה כבוד המלך, זה מה שכבודו ביקש. המלך משהו לא מוצא חן בעיניו, ריח, ריח לא טוב לאוכל, מקרב את זה, ריח מוזר, מה זה? מגעיל. אמר, טוב, ואני טעם, טעם טיפה. כמעט הקיא את כל, לא עליכם, פחות מכבודכם, זוועת זוועת עולם. קוראים יד לשף שלו. אתה לא מתבייש? זה אוכל. בדרך כלל תענגנו שמה, זה אי אפשר, אפילו החתולים שלי לא יאכלו את זה. אני לא רועד כולו השף, אני מצטער מאוד, אני לא יודע מה להגיד, אבל זה אמר שם. עשיתי כל מה ש... אמרו לו, בואו נעבור ביחד. את זה שם לכן, את זה הוא קנה לי. שמתי, בישלתי כמה, עוברים דבר דבר, הכל בסדר. אמרו לו, איך זה יכול להיות? אמרו לו, אני לא יודע, אולי הוא שכח להגיד לי משהו. אמרו לו, לפני שאני עורף את ראשך על הביזיון הזה, להביא לי מאכל כזה, תברר, תקשר אליו, תברר מה קורה. זה באמת מפחד, רועד כולו, לוקח את הרשימה, קשר. מברר. אמר לו, מה? עשיתי כל מה שכתוב, זה מה שכתוב. עוברים דבר, דבר, הכל מצוין. ואז אומר לו השף הצרפתי, תגיד לי, נכון, עשית בדיוק מה שאמרתי, אבל תגיד לי, את המעיים ניקית לפני ש... נשאלת והכנסת את כל המילוי? אומר השף האנגלי, אין הכל? לא כתוב. אין בתפריט, אין ברשימה לנקות את המעיים. אומר לו השף של צרפת, אתה נורמלי. אתה יודע מה זה מעיים של בהמה? אתה יודע מה יש שם? כל הטינופת, כל הסירחון שיש בעולם יש רק שם. שים את כל המעדנים במקום מטונף כזה, יהיה לך הדבר הכי צרוח שיכול להיות. איפה השכל שלך? דבר כזה צריך לכתוב לך? אומר המגיד מדובנה, חביב, אתה יכול ללמוד תורה הרבה הרבה הרבה. אתה יכול להתפלל בכוונה ולצעוק אמני ישמע רבה. אבל אם כל זה יוצא מפה מטונף, ולשון הרע ברכילות, בכללות, בפגיעות, בכל החסרונות הללו, כל התורה והתפילה עוברים דרך הסירחון הזה. כמה יהיה שווה במצווה הזאת? כמה היא תהיה שווה? גרושים. זה בדיוק מה שקרה עם אותו יהודי. לא שהלשון הרע, המניעת לשון הרע, כל כך יותר חשובה מתורה ותפילה, לא, לא, לא. המניעה הזאת רק גורמת שהתורה והתפילה שווים עשרות מונים יותר מאשר כשהיה גם לשון הרע. כאשר הסנגוריה הייתה שהוא לא מדבר לשון הרע ממילא, התפילה והתורה שלה יוצאות מפה נקי וקדוש. זו סיבה לחזור. סור מרע, נקה את פיך מכל הטומאות, נקה את המוח שלך מהמחשבות הרעות, ואז תשתמש בו לדברים קדושים וטובים, בפה, במוח, בידיים, ברגליים, אז תהיה פה מעלה מאוד גדולה. קצת הערך וחשבתי שזה ייקח דקות ספורות, יתארך קצת יותר, אבל בואו נעבור לנושא העיקרי שלנו, הנושא של השיעור שלנו. בואו נראה אנחנו מתחילים, כמו שאמרנו, חומש בראשית, פרשת בראשית. כל התורה כולה, מיום בריאת העולם עד סוף חומש דברים, שמשה רבנו נפטר ועם ישראל עומדים בפתח של ארץ ישראל. כמה זמן, כמה שנים עברו? מי שעשית החשבון יראה שעברו 2,488 שנה. 2,488 שנה. סימן לדבר, אומר מור חמי, מרן ראש הישיבה סלידה, שעם ישראל באותו רגע איפה היו? בפתח ארץ ישראל. המילה בפתח, בית, בית אלפים, 2,000, פתח, 488. בשנת 2,488 עמדו ישראל בפתח של ארץ ישראל. אז כל, בואו נעגל את זה, 2,500 שנה סובבת כל התורה כולה. מבראשית עד סוף, וזאת הבערך. כ-2,500 שנה. אבל מה שמעניין כאן, זה אם אדם יחשב את פרשת בראשית לבדה, רק פרשת בראשית, כמה היא שנים? פרשת בראשית כתוב שנוח נולד בסוף פרשת בראשית, ופרשת נוח מתחילה שהוא היה בן 500 שנה, אז 500 שנה הראשונים נמצאים בבראשית עוד, מי שיעשה את החשבון, כ-1,500 שנה רק פרשת בראשית. מאדם ועד נוח 10 דורות, אבל 10 דורות האלה הם לא סתם 10 דורות, 10 דורות שכל אחד חי מאות מאות שנים. ולכן בסופו של דבר, בחשבון יוצא, מי שיחשב, בערך כ-1,500 שנה רק פרשת בראשית. ואם נחשב את כל חומש בראשית, לא מחשבים בצורה מדויקת, אבל זה יוצא בערך כ-2,300 שנה, כולל בראשית, כולל פרשת בראשית, מתחילת התורה עד סוף חומש בראשית, החומש הראשון, 2,300 שנה. מה יוצא? שהחומשים הבאים, שמות ויקרא במדבר דברים, כולם לא מגיעים אפילו ל-200 שנה. למה? כי אמרנו שפחות מ-2,500 זה כל החמישה חומשים. 2,300 בערך זה חומש בראשית בלבד. מה נשאר? פחות מ-200 לשאר החומשים. מה זה אומר לנו? זה בא ללמד אותנו יסוד מאוד גדול. החשבון של שנים לא נמדד אותו דבר, לא חשבון דווקא של שנים, חשבון של כל דבר לא נמדד 10 שנים הראשונות כמו 10 שנים האחרונות. 10 שורות עמודים הראשונים, שורות בניין הראשונות כמו 10 האחרונות, לא. יש חשיבות מרבית לבסיס, ליסוד. אם היסוד חזק, אפילו שההמשך לא כל כך חזק, קצת פורח באוויר, זה יעמוד, כי יש בסיס. כי הבסיס חזק, הוא שומר על כל מה שיבוא אחר. אם הבסיס רעוע, אפילו שההמשך יהיה די טוב, זה לא יחזיק מעמד. אין על מה לעמוד. אפילו זה יהיה טוב מאוד אפילו. אין על מה לעמוד. ישנם אנשים שהם בונים בניינים, פועלי בניין, הם הרימו את הבניין. אבל מי יותר חשוב? פועל הבניין שבנה בפועל, או זה שהנדס ותכנן, המהנדס, האדריכל וכל הדומים להם? ברור ללא כל ספק שאלו המהנדסים האדריכלים הם הרבה יותר חשובים. הפועל רק שם, אבן, דביק אותה, אבל הבסיס, מי גורם שהבניין הזה יחזיק מעמד בכלל, שהוא יכול לעמוד על גילו, והוא לא יעוף ברוח או באיזה רעידת אדמה קלה, או בכל מיני דרכים אחרות, זה המהנדסים, האדריכלים, אלה שתכננו את הכל, בדקו, מדדו, אבל הם כלום לא עשו, בניירות הם כתבו, כן, הניירות האלה שווים פי כמה מהבניין עצמו, האבנים והכל. הבסיס חזק יותר מדברים אחרים, פי כמה וכמה. דוגמה נוספת, אדם מדען גדול המציא תרופה לרפות מחלות. הוא לא הכין אפילו תרופה אחת. כלום, הוא לא יודע איך מכינים. אבל מה הוא יודע? לעשות רשימה. קחו מהעשב הזה שלוש טיפות, מזה שתיים, מזה אחד וחצי, תערבבו את זה, שימו בשמש, תקרא. דברים. הוא לא יודע לעשות כלום. אולי הוא אף פעם לא ראה את הטיפות האלה. אבל הוא יודע במומחיות שלו, בזה שהוא הכיר את המחלה, בחן את המחלה, בדק. על פי כל זה הוא יודע שהתרופה הזאת והזאת והזאת, אלה יצילו. מי יותר חשוב? זה שהמציא את התרופה או זה שרקח אותה? זה לא ספק. זה שהמציא, עשרת מונים. כמובן זה בלא זה אי אפשר. אבל עשרת מונים גודלו ותשבחתו של הבן. של מי שנתן את הנקודה הראשונה, את הבסיס להצלחה. וזהו מה שרבותינו מלמדים אותנו במסכת אבות, סוף פרק שלישי רבי אלעזר בן עזריה. מה הוא אומר שם? אמר כמה ממרות, אחת הממרות הוא אומר, כל שחוכמתו מרובה ממעשיו, דומה לאילן ששורשיו מועטים וענפיו מרובים, ברוח עוקרתו על פניו. מכיר את אותו, הוא נופל על פניו לשבת. אבל מי שמעשיו מרובים מחוכמתו, מעשיך מרובים מחוכמתך, שורשים חזקים, ענפים, טובים, אבל לא יותר מדי. וגם אם יהיו יותר מדי, זה לא משנה. אם השורשים חזקים, כל הרוחות שבעולם, מקסימום יעיפו עלה, יעיפו איזה ענף קטן, אבל העץ יישאר איתן וחזק. מעשים ולא רק ידיעות, הבסיס. גדול תלמוד שמביא לידי מעשה. אתה נלמד, פורח, יודע, יודע, יודע. עוד מעשה לא עושה כלום. אין לך את הבסיס, אין לך את הדבר שתופס אותך. מכאן הכישלון. ידוע הסיפור על הרמב״ם. כל אדם יהודי שמצליח, אז הגויים לא אוהבים את זה, לא רואים את זה בעין יפה. בפרט אם הוא מצליח אצל גויים. הרמב״ם כידוע היה רופא מספר אחת בעולם. והמלך בחר בו להיות רופאו אישי. המלך לא עושה חשבון יהודי או גוי, אני צריך לרופא הכי טוב, מה אכפת לי? אבל היו כמובן רופאים גויים שתמיד ניסו לפגוע ברמב״ם להראות שהוא לא שווה וכו' וכו'. היה פעם ויכוח מאוד מאוד רציני בין הרמב״ם לבין שאר הרופאים. מה הוויכוח? האם עיוור מלידה אפשר לרפא אותו או אי אפשר לרפא אותו? עיוור שהוא התעוור במשך החיים, כולם מסכימים, יש תרופות, אפשר לרפא אותו. אבל עיוור מלידה, הוא נולד עיוור. אפשר לרפא אותו, לא? הרמב״ם אומר, בשום פנים ואופן. אין דבר כזה, לא שייך. שאר הרופאים, מה פתאום? אנחנו יכולים לרפא גם עיוור מלידה. מה להם? דברים בטלים, אין דבר כזה בעולם. אבל כל הוויכוח בתיאוריה, שנים הם ניסו להשיג עיוור מלידה כדי לרפא אותו, לא עלה בידם. עד שהם תכננו איזה תכנון. הלכו לאלישה אלמנה, ענייה מסכנה, שיש לה בן עיוור, לא מלידה, עיוור. מתעבר עם השנים, אין מה לאכול, הם עניים מאוד. תזונה, מתעבר הילד. באו אליה כמה מהרופאים, אמרו לה, תשמעי גבר, עד במצב בית על הפנים, אין לך פרנסה, כלום, על הפנים, נכון? יפה. קודם כל, קחי עכשיו 100 רובל ככה, על ההתחלה נתחיל ככה. ככה תוכלי לקנות אוכל לתקופה טובה, אבל אנחנו מבקשים ממך דבר אחד. אם את רוצה לשנות את החיים שלך מן הקצה אל הקצה, אנחנו נדאג לך לכל מחסורך, הכל יהיה מצוין. גם נרפא את הבן שלך בחינם, וגם נדאג לך לבית, לפרנסה, לעבודה, לחיים טובים, הכל על חשבוננו. אנחנו את מכירה אותה, אנחנו רופאים חשובים, מילה שלנו זה מילה. האישה התלהבה, שאני אברך אותם, כל הברכות, יחולו על ראשכם, מי אני שבכלל באים אליי, במה זכיתי? אמרו לה, טוב, 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 אבל יש לנו בקשה אחת. מה שתבקשו, בטוח, מוכנה, אין שום בעיה, מה שתרצו? אומרים לה, אנחנו רוצים שתאמרי את והבן שלך, שהוא עיוור מלידה. ישבעי על זה, יבוא המלך, ישאל אותך, אין. את אומרת לזה בצורה, גם את וגם הילד תשננו את זה שזה יהיה דבר כל כך חזק וברור. רק, זה הבקשה שלנו. את לא אם אכפת לי עיוור מלידה, לא מלידה. זה מה שמבקשים? בטח אני עושה את זה. הם מוכנים להשקיע כל כסף וממון שבעולם, לפגוע ברמב"ם. טוב. תכננו ככה ילד ככה בן 7-8 תכננו את היום, אמרו למלך, כבוד המלך, יש לנו עיוור מלידה ואנחנו נרפא אותו כאן ליד המלך עם הרמב״ם פה שיראה שאפשר לרפא גם עיוור מלידה. הרמב״ם שומע מחייך, אומר, אין דבר כזה, אי אפשר. אמרו לו, טוב, צוחק מי שצוחק אחרון, מחר יבואו ונראה מי צודק. למחרת באה האישה המסכנה הזאת עם הבן שלה, אומר לה המלך, הבן הזה שלך עיוור? אמר לו, כן, הוא לא רואה כלום, מה אני אעשה, הלוואי שיצליחו לרפא אותו. אומר לה, ממתי המלך, הבן שלך עיוור? אמר לו, ככה ילדתי אותו עד שנולד לי, עם כל הצער של הלידה וההיריון והכל. בסוף אני נולד לי עיוור, מה אני אעשה? ואני פרנסה, תהיה לבכות על הצערה והסבלה והכל. טוב, המלך שואל את הילד, מה אתה אומר? ממתי אתה עיוור? אמר לו, מיום שנולדתי, תמיד אני סובל, לא רואה כלום, כולם רואים, כולם שמחים ונהנים ואני כלום לא רואה. טוב, עיוור מלידה, עיוור מלידה, בסדר? נו, תרפו אותו. הביאו את המשחות, שמו לו בעין, שמו לו פה, שמו לו שם, כמה שעות, יושב, תראה, פתאום פתח את העיניים. תחיל לראות. וואי, זה יופי, אני רואה. הנה שולחן, הנה זה, הנה פה. וואי, הנה אמא, אז את אמא שלי, אז זה המלך, וואי, איזה זכות. איזה דבר גדול, ראית את המלך, וואי. כל הרופאים, מחייכים חיוכים מפה לאוזן, הנה הרמב״ם. עיוור מלידה, ריפאנו אותו תוך כמה שעות. ומה הם רוצים לרמוז למלך? מי רופא יותר טוב? אנחנו או הוא? הנה, הוא לא יודע לעשות כזה דבר. מה אנחנו יודעים? המלך היה עמום. תקל על הרמב״ם. מה אתה עונה? מה תגיד? אומר הרמב״ם למלך, יורשנה לי כבוד המלך לקפוץ דקה אחת לחנות פה, יש פה חנות בשכונה באזור, 10 דקות אני פה. בסדר? אז אין בעיה, אבל אחר כך אתה צריך לראות מה קורה פה, אם באמת אתם יודעים יותר טוב ממך, לך הביתה. אבל בסדר, הכל בסדר, אין בעיה. הלך לחנות של מוצרי גנים, ככה, בריסטולים, ניירות, והוא קנה כמה פסי נייר מכל מיני צבעים. תוך כמה דקות חזר בחזרה אל המלך. אומר למלך, נו. אומר רמב״ם, למלך אפשר לשאול את הילד כמה שאלות? אומר, כן, בבקשה. אומר הרמב״ם לילד, בוא, ילד חמוד, תגיד לי, איזה צבע זה? אומר לו, כחול. ואיזה צבע זה? אדום. וזה סגול, וזה לבן, וזה שחור. אומר הרמב״ם למלך, תגיד לי, כבוד המלך, הילד הזה 5 דקות רואה, והוא עיוור מלידה, נכון? איך הוא מכיר צבעים? יודע צבעים, יודע שמות של צבעים, מבין בהכל, לא טועה בצבעים. איך בדיוק זה קרה? אז הרופאים התביישו. התגלתה תרמיתם שהכל שקר, לא מלידה ולא כלום. עיוור כמה זמן, התעוור עם הזמן. ככה התגלתה התרמית שלהם. אבל מנין לו לרמב״ם שאי אפשר לרפות עיוור מלידה? מאיפה זה הגיע? למה באמת אי אפשר? התשובה היא שתינוק בשנה, שנתיים הראשונות שלו, זה התכלית של הגידול שלו. שם הוא מתרגל, שם הגוף שלו מתרגל לאיברים, לראות, לשמוע, למשש, להרגיש. מה שהוא יעשה בשנתיים האלה, זה הבסיס לכל ההמשך. אם את השנתיים האלה הוא לא יכל לראות ולא יכל לפתח את העיניים, אז העיניים שנה, שנתיים, אני לא יודע בדיוק, העיניים שלו יהיו כבויות. לעולם, לעולם הוא לא יראה. וזה יסוד חשוב. הבסיס קובע עשה לכל התהליך הבא, לכל ההמשך, לדורות, לשנים, למה שתרצו. הבסיס כוחו כל כך גדול. לכן, כשמחנכים ילדים לתורה ומצוות, לא לחכות עד שהילד יהיה גדול, רק שהוא יבין, אז אני כבר אחנך אותו. לא, לא, לא. מילדותו, מקטנותו. למה? כי האדם עץ השדה. יש לאדם בשדה שלו עץ, שהוא יתעקם, הגזע קצת עקום. מה עושים? מביאים איזשהו מוט, ברזל או עץ, שהוא ישר וחסון, תוקעים אותו סמוך לאותו עץ, קושרים ביניהם, וזה יוצר, גורם לעץ לגדול ישר ולעקום. אבל מתי זה יכול לעזור? כשהעץ הזה, הוא העץ שרק עכשיו גידלו אותו, ממש, חודשים ראשונים, אז זה עוד רך, אפשר לעקם אותו, אפשר ליישר. תבוא אחרי 2-3 שנים, תנסה ליישר, מה יקרה? קודם כל אולי לא תצליח. אם תצליח, זה יישבר. זה לא יתיישר, זה יישבר. הילד, אתה רוצה לעצב אותו, ככל שהוא קטן יותר, העיצוב יותר אמיתי, יותר משמעותי, יותר שייך לעצב וליישר. אחר כך, תנסה להילחם איתו במחלוק. תשבור אותו ואת עצמך ושתכם תסבלו מזה. כחיצים ביד גיבור, כן בני הנעורים, אומר דוד המלך. החץ, כל עוד שהוא ביד הגיבור, הגיבור יקבע לאן הוא יעוף. אחרי שהוא כבר יצא, גמר. כחיצים ביד גיבור, חיצים עוד בידיים של גיבור, כן בני הנעורים, כשהנערים הם עדיין קטנים ילדים, כלומר בידיים שלך אתה יכול לשנות. אתה יכול לעשות, אבל כבר שהם המשיכו, פרחו, גמרנו, מה תגיד להם? ישמעו לך, הם לא חייבים לך כבר כלום. לכן אמרו חז"ל, אל תסתכל בקנקן, אלא במה שיש בו. מה אכפת לך שאני אסתכל בקנקן? בהתחלה אני אראה את הקנקן, אחר כך אני אראה מה יש בו, אם זה טוב או לא טוב. לא, לא, לא. אם אתה מסתכל בקנקן, יש לך כבר החלטה ראשונית. זה המחשבה, אתה רואה איזה דבר. הוא דבר טוב, לא טוב, חשוב, לא חשוב, איך אני יודע? הרגשה הראשונית יוצרת את החשיבות. מה זה כל המודעות רחוב, כל התפאורה שיש בחנויות, באולמות, דברים כאלה, מה זה? זה נותן לך תחושה, קודם כל, וואי, זה חנות יפה, זה חנות שווה. תראו לכם משקיעים בפרסומות, בעיצובים, וואי, איזה יופי. בעיקיון, בסדר. משקיעים על זה הרבה כסף בעלי החנויות, למה הם יודעים? זה מושך את האנשים. אבל החנות הזאת היא יקרה יותר, או המוצרים שם לא מספיק טובים, כל מיני דברים. נכון, אבל אדם נכנס פעם ראשונה, התחושה שלו טובה, היא ימשיך לבוא. לא אומר שזה לגמרי מועיל, אבל יש לזה השפעה מאוד גדולה לבסיס, לחשיבה הראשונית שלי, להתחלה שלי. לכן אמרו חלות, תיזהר, אל תסתכל בקנקן, אל תחליט בכלל שום דבר לפי הקנקן. רק במה שיש לו. כי טבע האדם שההתחלה מאוד משפיעה עליו. יותר מזה, אתה קורא ספר. למה אתה בוחר לקנות את הספר הזה ולא את זה? היום יש באחור התקציר, אז אתה קצת מבין קצת, או שאתה מכיר את הסופר או הסופרת, מחליט, ספר זה יפה, הסגנון שלה או שלו, הוא סגנון טוב, מעניין, מושך, אני אוהב את הסגנון שלו וכו'. אבל יש עוד משהו, הכריכה של הספר. איזה יפה היא. השם של הסיפור, השם של הספר, מעניין. שם של הסרט, שם של הדרשה. היום אתה גם מודעה של דרשות. היום יש דרשות וכך וכך וכך. איך גורמים לבן אדם לבוא? למה שהוא יבוא? יש שתי דרשות, למה שהוא יבוא? למה שהוא יצא מהבית שלו לנוח בקורסה ויבוא לדרשה? שים לו את זה משהו ככה, מתח כזה בשם של הדרשה. ללכת על חבל דק. מעניין. כל מיני שמות. תגידו, שיעור פרשת בראשית. בסדר, יש כאלה שיבוא, אני לא אומר שאף אחד לא יבוא. אבל... יבוא, כן, חלק יבוא, חלק לא. אתה אומר... עיונים בסוד היקום. וואו, זה נשמע ככה. או, על חטא אדם הראשון, החטא מתגלגל, זה נשמע ככה. מגרה את הבן אדם לבוא. ככה, בכל דבר, יש את הבסיס הראשוני, את הראייה הראשונית, ועל פי הממשיכים. לכן, אל תסתכל בקנקן. שלא יהיה לך כבר סטיגמה בסיסית, טובה או לא טובה. חכה, אל תחליט כלום. עד שתראה מה שיש בו, על פי זה תמדוד ותחליט. רבותיי, נאמר בתורה, ראשית גויים עמלק ואחריתו עדי עובד. מה זה ראשית גויים עמלק? הוא היה הראשון שקירר את האמבטיה, כמו שידוע, אף עם לא העיז להילחם בעם ישראל, אחרי כל הניסים שהיו במצרים, תראו לצאת מהמקום המסוכן הזה, שאי אפשר לאף אחד לא, עד אותו זמן, עבד לא הצליח לברוח ממצרים. פתאום העם שלם יוצאים, כולם פחדו, קריעת ים סוף, מכות, אין דבר כזה. כולם פחדו. בא עמלק, נלחם בישראל, והזדנב בך כל הנחשנים אחריך. הרי כמה אנשים מעם ישראל, מהחלשים, חלשים בתורה, חלשים בפועל, לא משנה. מה אומרת התורה? והם אומרים שואל יהושע, בחרנו אנשים ותהי לכם בעמלק, ויחלוש יהושע את עמלק ואת עמו לפי חר. כיסח אותם, כמו שאומרים בלשוננו. גמר אותם, אישהו. בודדים אולי ככה, ניצחון מוחץ. אז מה אתם רוצים מעמלקות? הוא הפסיד במלחמה. נכון. הוא הפסיד במלחמה. אבל הוא גרם לאנשים, לעמים האחרים, להכניס לקטגוריה שלהם מושג של מלחמה בישראל. עד עכשיו היה מילון. כתוב בו מה זה שולחן, מה זה כיסא, מה זה מלחמה, מה זה שלום, הכל כתוב. אבל מלחמה עם ישראל זה היה מחוץ. אין מושג כזה להעיד להילחם בעמלק. עכשיו כשעמלק בא, אני נכנסה מילה חדשה למילון. מלחמה עם ישראל. אמנם היה מפסיד, נכון, מפסיד. יש הרבה מלחמות שמפסידים. אבל קודם כל, זה שייך, זה משהו בר השגה, שייך. אנחנו יכולים להתעסק עם כזה דבר. על הפעם ראשונה, הוא הפסיד, חגה כבר עמים העיזו, פעם ניצחו, פעם ניצחו, לא משנה. מה עשה עמלק הזה? ראשית גויים עמלק. הוא שינה את הבסיס, היה תפיסה כזאת שאי אפשר להתעסק עם העם הזה. הוא שינה את הבסיס. אפשר ואפשר. לכן, ואחריתו הרדה עובד, לכן אתה אומר, תמחה את זכר עמלק מתחת השמיים, לא תשכח. מה קרה? נלחמו, מלא עמים נלחמו איתנו. אבל לא, עמלק הוא זה שעקר את הבסיס החזק שהקדוש ברוך הוא יצר לעם ישראל, שיהיה להם הילה כזאת שאף אחד לא יכול לגוע בהם. עמלק הרס. מי שהורס את הבסיס, בסופו שיעקרו אותו מהבסיס ולא ישאירו לו שום תקומה. זה העניין בראשית, פרשת בראשית, 1500 שנה, הרבה יותר מחצי מכל התורה כולה. כל התורה כ-2500, זה 1500 בלבד. חומש בראשית, 2300 שנה בערך, והשאיר לשאר החומשים פחות מ-200 שנה. יש בסיס. הבסיס הוא חזק הרבה הרבה יותר מאשר הדברים האחרים. דוגמה דומה לזה, יש בגמרא במסכת ערובים דף נ"ג עמוד ב. שם הגמרא אומרת שרבי יהושע בן חנניה אומר, מעולם לא נצחני אדם חוץ מאישה, תינוק ותינוקת. רבי יהושע בן חנניה ידוע, היה חכם יותר מכל החכמים בדורו. במה זה מתבטא? בוויכוח בינו לבין אומות העולם. היו כל מיני כופרים, מינים כאלה שמכירים את התנ״ך ושואלים כל מיני שאלות בתנ״ך, למה ככה וככה ולמה וכו' וכו'. הרבנים לא אהבו להתעסק איתם. רבי יהושע בן חנניה תמיד היה לו תשובה מוחצת, חותך את העניינים. פעם שאלה, טק, עונה להם משפט אחד, החזיר אותם בבושת פנים במקומם. אבל אחרים לא היו יכולים לענות. כשרבי יהושע בן חנניה עמד להיפטר מן העולם, מספר את הגמרא בחגיגה דף ה' עמוד ב'. החכמים נבהלו, מה נעשה עכשיו עם הגויים? עם השאלות שלהם, עם המינים האלה, הכופרים האלה, מה נעשה? אמר להם רבי יהושע בן חנניה, הם באו אליו, שאלו אותו, אמר לו כבר, אל תמות, אל תמות, מה נעשה בלעדיך? אמר להם, אל תדאגו, אני יכול למות, הכל בסדר. תהיו רגועים, במקום שהם ירגיעו אותו, שהוא עומד למות, הוא צריך להגיע אותה, אל תדאגו, אני יכול למות, הכל בסדר. למה אתה יכול למות? מה? אמר להם, יש פסוק שאומר, עבדה חוכמה מבנים, נשרחה חוכמתם. עבדה בינה מבנים, לא זוכר בדיוק. אומר להם, זה המשמעות של הפסוק הזה. כאשר הבנים, עם ישראל, נאבדה ממנה, מהם החוכמה, והבינה לענות על שאלות הגויים, נשרחה חוכמתם של הגויים. החוכמה של הגויים כבר שרוחה. לא יהיה להם שאלות, אל תדאגו. מה שהם ישאלו, שאלות פשוטות תוכלו לענות. הקדוש ברוך הוא עושה זה כנגד זה. כשיש מי שיענה, שישאלו שאלות קשות, אין בעיה. אין, הוא לא נותן להם גם לשאול שאלות קשות. על כל פנים אנחנו רואים שרבי יהושע בן חנניה היה חכם גדול מאוד מאוד מאוד. והוא אומר, אף פעם אף אחד לא ניצח אותי בוויכוח. בדיבור, בשיחה, אישה פעם אחת, תינוק פעם אחת, תינוקת פעם אחת. אישה ותינוקת, מי שרוצה יראה בגמרא שם, ערובין נ"ג עמוד ב', לגבי התינוק. סיפור אולי מוכר, אומר, פעם אחת רציתי, הלכתי בדרך, הייתי פרשת דרכים, יש ימינה, יש שמאלה. ראיתי שם תינוק יושב, ילד קטן. אמרתי לו, תגיד לי, אני צריך לעיר הזאת, פלוני, מאיפה ללכת? מהדרך הזאת או מזאת? ענה לי הילד, זאת, הימנית נגיד, קצרה וארוכה, וזאת, השמאלית, ארוכה וקצרה. טוב, תשובה מפולפלת של היהודים, כל דבר מפלפלים, לא עונים כן, נלך לפה, משם, לא, קצרה וארוכה, ארוכה וקצרה. שמעתי שיש קצרה וארוכה, הלכתי בקצרה וארוכה. אני הולך, 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 כמה דקות מגיע לעיר. אבל, יש שם חומה, יש שם עצים, אין דרך איך להיכנס. עכשיו לטפס על העצים כמו איזה קוף, מה אני? חזרתי לאחוריי, הגעתי לפרשת דרכים. אני רואה את הילד, אמרתי לו, תסלח לי ילד. שאלתי אותך, אמרת לי שזה קצרה. לא, לא. אמר לי, לא הילד. אמרתי לך, קצרה וארוכה, קצרה בדרך, אבל ארוכה מסובכת בסוף. שמה, זאת ארוכה אמנם, דרך ארוכה. אבל קצרה, אתה מגיע ישר לפתח שער העיר. אומר רבי יהושע בן חנניה, ניצח אותי הילד. מה זה מלמד אותנו? אתה שמעת קצרה וארוכה, נכון? פה שמעת ארוכה וקצרה. למה רבי יהושע בן חנניה הלך בקצרה? אני מסתכל, מה שמעתי בהתחלה? קצר? לא עושה חשבונות, מה התכוון ארוכה? קצר, קצר, אז אני הולך קצרה. יש בעיה לבני אדם החכמים ביותר, כמו רבי יהושע בן חנניה. לראות נקודה ראשונה, לשמוע משהו, זה משפיע. וזה בא התורה להגיד לנו. שיש השפעה כל כך גדולה להתחלה, לבסיס, ליסודות. אתה רוצה ילדים טובים? אל תחכה שהם יגדלו ויהיו בני עשר. את הבסיס, לא רק מאז שהם קטנים. פעם היה רב, אישה אחת, נולד לילד, באה לרב, אומרת לו, כבוד הרב, מאיזה גיל מתחילים לחנך את הילד שנולד לי לפני חודש? אומר לה, את מאחרת ב-20 שנה. מה את חושבת? מה זאת אומרת מחנכים את הילד? מאז שאת בת 3 תחנכי את הילד שלך. בזה זה תלוי. הדוגמה האישית היא הבסיס לחינוך. אתה רוצה שיהיה לך ילדים טובים? נדאג לכך שהבית שלך יהיה מקודש. שיהיה שלום ושלווה בינך לבין אשתך. שאשתך תלך בצניעות המרבית כמה שיותר. וזה כולל חציות ארוכות, כמעט עד הקרסול, וזה לא חסידות, זה חובה גמורה. זה כולל בגדים לא צמודים, וחלילה וחס פאות, או כל מיני מרעים בישים אחרים. יש בגדים שהם לא, הם לא צמודים, אבל הבגד הוא צבע של הגוף. אז מה, 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 מה אתם עושים? או כל מיני בגדים של הרשעים שמייצרים אותם, גורמים שדווקא מקומות מסוימים יהיו בולטים יותר, לא רוצה להיכנס, אבל כל אדם יבין על הבת, על אשתו, על הילדים שלו, על הבנות שלו, להקפיד על עצמו, להקפיד על לימוד תורה, להקפיד על קדושת המחשבה שלך, בפרט בזמנים מסוימים. גם הבעל וגם האישה צריכים מאוד להקפיד על טהרת וקדושת המחשבה מאוד בזמנים המסוימים. כי זה משפיע, זה הבסיס לילדים הקדושים. אתה רוצה ילדים טובים? תשקיע. אתה תגיד, אחר כך אני אשים אותם בתלמוד תורה הכי טוב. לא, 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 לא מספיק. יש בסיס. אחר כך, ברור שיש עוד הרבה עבודה. אבל העיקר זה הבסיס. ככל שהבסיס יהיה חזק יותר, יהיה משמעותי יותר, התוצאה תהיה כאן, בהתאם. וזה כולל גם את הבעל, גם את האישה. אם זה שלום בית ביניהם, יש אהבה ואחווה ושלום ורעות, בית רגוע, בית שלב, לא בית של מתחים וכעסים כל הזמן. ואם זה בחלק הרוחני, זה עדיין למקום. לימוד תורה, קדושה, קדושת המחשבה, צניעות, זה לא גבולות, והצניעות זה כמו, אמרתי בגדים, אבל זה לא רק זה, צניעות בדיבור, אישה מדברת בטלפון ברחוב, צועקת כל השכונה צריכה לשמוע אותה, הולכת עם בסמים, עוברת 10 מטר כבר, עדיין מי שעובר שם מריח ריח של בסמים. צוחקת בקולו קולו ברחובות. כל הדברים האלה זה לא משחק. יתנו על בית הדין. וההשפעה הראשונית, איזה ילדים יהיה לנו. רוצים ילדים טובים, כולנו רוצים. צדיקים, כולנו רוצים, עננים. מידות טובות, אמונה. תהיה את. זה העיקר. הבסיס. בראשית, פרשת בראשית, יותר מחכים מכל התורה בשנים. חומש בראשית, גומר כמעט את כל התורה כולה. כי זה הבסיס. הבסיס, כוחו, כהנה וכהנה מהשאר. השם יזכנו להבין מהם החלקים של הבסיס שלנו, וגם מי שכבר עבר חלק מהשנים של הבסיס, לא יתייאש, כי ככל שהשנים עוברות, אז יש פחות סיכוי, אבל עדיין זה לא מאוחר. נתאר לעצמנו אדם שהחליט לחנך את עצמו כשהילד שלו בן 30, אז אין סיכוי שהחינוך שלו ישפיע על הילד. אבל אם בגיל 10 הילד ואני עכשיו מחנך את עצמי, אז זה ייתן איזושהי השפעה מסוימת, ואולי אפילו השפעה גדולה. לא להתייעש, להגיד, כבר אני כבר עברתי את זה, גם הנכדים לומדים מהסבא או מהסבתא. רואים סבא רגיע, רגוע, עדין, סבתא צנועה. לומדים. בהצלחה לכולם. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.